ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא כי אמר אלוהים פן ינחם עם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. אמרו רבותינו שיציאת ישראל ממצרים, אף על פי שקראנו עליה בשבוע שעבר, והיא בעצם הם הזה יציאו כל צבאות השם מארץ מצרים, אף על פי כן מיציאת ישראל ממצרים ועד מתן תורה, התורה מתארת את הקורות, מה שאירע לעם ישראל בכל עניין ועניין. וידוע שהתורה היא מלשון הוראה, הוא בא להורות לנו דרך. אז אם נדמה את מעמד הר סיני לקבלת התורה, כמו עול מצוות שנכנס הנער ביותו בן 13 שנה ויום אחד, נמצא שכל יציאת מצרים עד שנתו ה-13 מתוארת בתורה כזמן הגדילה של הילד. למה? הכתוב אומר לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מה זה גוי מקרב גוי? להוציא את עם ישראל, גוי זה עם, להוציא את העם מתוך הקרביים, הכוונה זה הלידה. הלידה של עם ישראל הייתה ביציאת מצרים. אז כן, מצוות. קבלת עול תורה ומצוות בצורה מושלמת הייתה במעמד הר סיני. כעין בר מצווה שנוהגים בימינו, שבאותו לילה שנכנס הילד הזה ונעשה בר מצווה, הוא מקבל מיד תרי"ג מצוות ועוד זין דרבנן. 620 מצוות הוא מתעטר בכתר תורה. אז כל הזמן מלידת הילד ועד שהוא נעשה בר מצווה, יש חובה קדושה עלינו ההורים להכשיר את הילד לקבלת התורה. מה הכוונה? לא דומה אדם שמקיים תורה ומצוות לפני שהוא הכין יסודות נאמנים שיוכל לקיים את התורה והמצוות, מאשר בן אדם שקודם כל התכונן, הכין תנאים נאותים שעליהם הוא מלביש את התורה בגיל 13 שנה ביום אחד, אז יקל עליו לשמור את כל מצוות לא תעשה וגם לקיים בפועל את כל המצוות עשה. ואנחנו נבהיר כמה מהם, שלא דומה בן אדם שבא לעשות עבירה ויש לו לפני כן יראת שמיים חזקה לפני שהתורה באה ואמרה שהדבר הזה אסור. לאדם שבאו ואמרו לו זה התורה ומכאן ואילך, הוא מעולם לא הכשיר את עצמו לא ליראת שמיים ולא לשאר דברים, אז הוא עובר בשעת נפש על דברי התורה חלילה, ואף אחד לא יכול לעצור אותו, גם לא את עצמו. אז כתוב ברבותינו שעם ישראל יוצאים ממצרים. הקדוש ברוך הוא לא מעמיד את העם בפני טראומה שהנפש שלהם לא תוכל לעמוד בה. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. מה הכוונה? אם השם רואה שהם לא יוכלו לעמוד בזה והנפש שלהם עדינה מדי מגדי לעמוד בניסיון של מלחמה מול פלישתים, ואפילו אם עם ישראל יודעים שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, שהרי הוא ניצח את מצרים שהייתה חזקה שבאומות, אף על פי כן פן ינחם העם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? ויסב. הקדוש ברוך הוא מעביר אותם דרך אחרת. כלומר, השלב הראשון זה לא לעמת את הילדים עם מציאות שהם לא יכולים לעמוד בה. כל אחד מספיק חכם וקיבל מהקדוש ברוך הוא כישורים לדעת מה טוב לבניו ובנותיו ומה לא טוב. ולפעמים לא שמים לב. למשל, עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מורכבת, מאוד לא פשוטה. זמן שהוא מצריך הרבה רחמי שמיים, הרבה תפילות, הרבה זעקות לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, הרבה תעניות, כמו שכתב הרמב״ם, למרות שהרבה ממענים להתענות. אומרים לו, לא, תוסיפו בתורה עדיף. הרמב״ם ודאי היה לומד תורה הרבה יותר ממה שאנחנו מדמיינים, גם בעומק וגם באיכות וגם ברוחב. ואף על פי כן הוא כותב שעל כל צרה שתבוא על הציבור חס ושלום, בין יחיד, בין ציבור, צריך, חוץ ממה שאנחנו זועקים, צריך לגזור תעניות, צריך להתענות. בטח, אבל חכה, זה בסוף, מה? אתה עוד לא יודע על מה, על מה אתה צריך נחמה. כנראה שמעת חדשות, ככה זה נראה. השמיעו לך, השמיעו לך. טוב. תגיד לקריין שישמיע לך, לא להשמיע. לא טוב לבשר בשורות לא טובות. אז הרמב״ם כותב שצריך מה? להתענות. אחרי שזעקנו והתעננו, והקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו שווים מדרכנו שאינה טובה, ממילא הקדוש ברוך הוא עושה לנו ישועה. קל וחומר עכשיו. אז גם אם שמענו דברים לא פשוטים, כמו שאיתור אמר, מי אמר שמותר לבוא לבית ולבשר את זה בקולי קולות, כשהילדים הקטנים, הרכים הללו, עדיין נמצאים בסלון, משתובבים בחדרים, פתאום הם שומעים את אבא ואמא בזעקות שבר, בקריאות אוי, ואז הם מתאים את האוזן והם שומעים דברים קשים. מי אמר שלנפש שלהם יש כוח לעמוד בבשורות הרעות הללו? וזה בשורות רעות. זו עוד שאלה אם בכלל מותר לספר בשורות רעות. על בשורות רעות הגמרא אומרת, אומר ברוך דיין האמת. בוודאי שהבשורות הללו שאנחנו שומעים משכם וערב, הם דברים קשים מאוד. אבל הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, עם ישראל יצאו ממצרים, הם כמו תינוק שיצא עכשיו מרחם אמו. והוא הולך וגדל, והתורה מתארת כל יום מה קרה עם עם ישראל, עד שהגיעו לים. ושם הקדוש ברוך הוא לוחץ אותנו. אז לפני כן הוא בדק שאנחנו לא נוכל לעמוד בקשר מלחמה אם נעבור דרך פלישתים, אז הוא מסובב אותנו, ללמד אותנו בתור הורים, לא נותנים לילד דבר שהוא למעלה מכוחותיו, אפילו אם זה רק בשורה, אתה מבוגר, יש לך כוח לשאת את הבשורה הזאת. הוא ילד, הוא לא יכול. והשלב הבא שהתורה מלמדת אותנו, זה שהקדוש ברוך הוא מעמיד את עם ישראל בנקודה שאין להם לאן לברוח אם לא יתפללו. הם רואים את הים מלפניהם ואת מצרים מאחריהם, ומשני הצדדים מדבר עם נחשים ועקרבים, ויצעקו בני ישראל אל השם. הם צועקים לקדוש ברוך הוא, ולפני שמקבלים תורה, לפני שנגיע למעמד הר סיני, אנחנו בתוך הזמן הזה, הקדוש ברוך הוא אומר לכל הורה, תטפח אצל הילד שלך את מושג התפילה, להתפלל. לימים שיבוא ללמוד תורה, יש דברים מורכבים בתורה, יש דברים עמוקים בתורה, הוא יצטרך סייעתא דשמיא. אם הרגלת אותו ליחוז בפה לך התפילה, אז הוא יוכל להתמודד עם הקושי. אבל אם קודם כל יש תורה והוא אפילו לא יודע שצריך להתפלל, אנחנו מתפללים על זה שנזכה ללמוד, על זה שנזכה לחדש, שנזכה להבין, ואיר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותך ויחד לבבנו לאהבה ולירא את שמך. תפילה. וכמה פעמים רואים שהקדוש ברוך הוא בדרך להר סיני מעמיד את עם ישראל במציאות שהם חייבים להתפלל. למה תרגיל את עצמך להתפלל? אחרי זה תקבל תורה, התורה תשב על יסודות נאמנים. אחד, מה שראינו, זה לא יותר ממה שהנפש מסוגלת. וזה אומר שאם אדם הנפש שלו מסוגלת להכיל אור בכמות מסוימת, אל תיתן ריבוי אור. כי אתה תשבור את הכלי הזה של הילד. הדבר השני, תפילה. הדבר השלישי, אמונה. עם ישראל כבר האמינו במצרים, ויאמן העם. כך היה בבשורה הראשונית. כשמשה רבנו בא ואומר להם את כל עניין קורבן פסח, ויקדו וישתחוו. הם שמחו והאמינו על בשורת הארץ ועל בשורת הבנים. אבל לא זו האמונה שהקדוש ברוך הוא מבקש. האמונה שהקדוש ברוך הוא מבקש זה אמונה שמביאה אותם למדרגת נביאים. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז ישיר משה ובני ישראל, נתעלו כולם למדרגת נביאים, ראתה שפחה על הים אשר ראה יחזקאל בן בוזי. שם השם הזה נגמר, מיד שמסתיים כל המעמד הנפלא הזה, הם הולכים 3 ימים ואין להם מים. אז הם צועקים, הם רוצים מים. עוד פעם השם מעמיד אותם בניסיון, תתפללו. ולאחר מכן, זה לא מספיק. הם מבקשים אוכל. שבתנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע, השם מוריד להם מן, בטח קראנו פרשת המן שתיים מקרא, ואחד תרגום, גם תרגום אונקלוס, גם תרגום ירושלמי, גם תרגום נתן בן עוזיאל, העיקר שתבוא פרנסה, בסדר? כך כותב רבי מנחם מנדל ברימנו, ואנחנו עכשיו כולנו רימנו ביום. כולנו קוראים פרשת המן, למה לא? סגולה זה טוב. מה זה פרשת המן? זה האמונה שהפרנסה שלי מאלוקים. והאוכל מגיע ליום אחד בלבד. ליום אחד. אז משה רבנו רואה איך הקדוש ברוך הוא בונה את האמונה של עם ישראל, כי גם אחרי שנגמר פרשת המן, הפרשה לא נגמרת. מה שאחרי זה? אין מים. מה אומר לו? תיקח אותם לצור, תקיע לצור ויצאו מים, וכך משה רבנו עושה, ויוציא מים. תתחזקו באמונה, זה נגמר שם? איך הפרשה מסתיימת? ויבוא עמלק, וילך עם ישראל בקפידים. מה קרה עוד פעם? שוב פעם אמונה. ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. שוב פעם. מה זה אומר? שבתור הורה, אל תיתן לילד תורה לפני שבנית לו את האמונה. זה אומר שעד גיל 13 שנה ויום אחד לזכר, 12 שנה ויום אחד לנקבה, אתה חייב לחנך את הילדים שהקדוש ברוך הוא בכל רגע רואה אותך בכל מצב נתון, והוא נותן שכר, והוא נותן גם עונש. והוא רואה אותי כל הזמן, והוא רואה את המצוקות שלי. ואז זה מתחבר לאותם שני דברים שאמרנו לפני כן, שהוא לא ייתן לך ניסיון שאתה לא יכול לעמוד בו, ושיש לך תפילה ביד, תתפלל אליו. אז אחרי שראינו את שלושת הדברים האלו, אפשר לנגוע בנקודה אחת, שהנקודה הזו קשורה למה שאמר ידידנו שם מהאזור ההוא. מפרים לו הרבה שם, אני ראיתי, אני לא יודע מה לעשות עם זה. אני רוצה להחרים לו את זה לפני השיעור. מה אתה אומר? אני אחרים לו את זה? לא? סמוך עליו, אתה אומר. טוב, מה שתגיד. תודה רב. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא אמרתי מי זה ידידנו. הנקודה האחרונה שאני רוצה שניגע, כי יש הרבה נקודות, ואני חושב שהיא נצריכת בגלל המצב שאנחנו נמצאים בו היום. היום, בדווקא, כי היום מהבוקר, עוד לפני שהתחלנו את הנץ בכלל, כבר מגיעים אנשים ובשורות איוב בפיהם, ומספרים לנו דברים קשים מאוד. נכון, אתמול היה יום קשה מאוד, יום שגרם להרבה צער בעם ישראל, אבל רק היום נתבשרנו. שנתבשר אתמול, נתבשר אתמול. ואז אנשים אומרים, הרב, תדע לך, זה רק ההתחלה. ואני לא מצליח להבין איזה גדול בישראל, גדול אני מדבר, לא גדול בטלוויזיה, לא להבדיל גדול בשידורים וצפיות, איזה גדול בישראל, בשבעים שנה האחרונות, שאתם יכולים לשאול את זקנים שעוד חיים איתנו עד גיל 120, מצאתם אותו שהוא יושב בשיעור תורה, ומייאש את האנשים, ואומר להם, דעו לכם, זה הסוף. אנחנו גמורים. תיקחו נשקים, תזכירו טנקים, תשימו ג'יפים בחנייה, אם אתם יכולים שיהיה לכם רימוני יד כדי לגונן על עצמכם, שום דבר לא יעזור, עזב אלוקים את הארץ. אנחנו עברנו מלחמות אמיתיות, עוד לפני שנולדתי. אתה קורא בכל הספרות של עם ישראל, אתה לא מוצא פעם אחת שעמדו גדולי עולם וזרעו ייאוש בציבור. לא הגאון מרן ראש הישיבה רב רבנן רבי עזרא עתיה, לא היה. לא מרן מלכה רבנו עובדיה, לא הראשון לציון הרב מרדכי אליהו. לא הגאון המקובל הרב מרדכי שרעבי, מעולם לא שמענו רבנים באים לציבור ואומרים, אנחנו אבודים. בדיוק הפוך. מה היו אומרים? נעבור את זה, הכל יהיה בסדר. בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם גם כשלא היה לנו צבא. גם כשלא היינו במדינה. הקדוש ברוך הוא חי, קיים, במושגים האמיתיים שלנו, לא שהיה חי וקיים אצל השם, אבל ככה אומרים, כדי לסבר את האוזן. והוא שמר עלינו כל הדורות, והוא שמור עלינו גם עכשיו. וגם כשהמצב הוא כל כך קשה ומורכב, יש מנהיג לבירה. ויש אלוקים בארץ. ויהיו ימים יפים, ויהיה ימים של גאולה. איזה שאלות יש בשבוע האחרון, בטח הרב יוסף חיים גם שמע. באו שאלו אותי, הרב, לקנות גנרטור? זה 15,000. טוב, למה גנרטור? מה הרב לא יודע? לא יהיה חשמל לפחות שבוע. וגם לא יהיה מים. ומי יודע אם נחיה? אמרתי לו, אז אם אתה תאיר את הבית, המחבלים יראו איפה אתה, איפה תצאו לך את הבית. עדיף הכל שחור. הוא אומר, לא חשבתי על זה, אני מבטל את העסקה. לא הבנתי. מתי? תגידו לי אתם, יש יותר מבוגרים ממני, תגידו לי מתי שמעתם את הרב עובדיה פעם אחת מדכא את הציבור. פעם אחת. אמרו את זה גם כן במפרץ, אמרו את זה כבר. איפה היית מלחמת המפרץ? כנראה היית בחדר האטום. היית בחדר האטום. שמת סלוטאפ על החלונות. אני לא יודע. זה כבר קורה 80 שנה. כבר 80 שנה זה קורה. נו, אז מה הבעיה? אז מה הלחץ? שבאו לחפץ חיים, אמר להם, משיח פה, כל רגע צריך להתגלות. לפני 100 שנה, לא עכשיו. אחרי זה הגיע מלחמת העולם השנייה, אמרו, זה מה שהתכוון לחפץ חיים. באמת ככה זה נראה. אבל למה הוא אמר משיח? למה לא אמר להם, אנחנו עבודים, אנחנו גמורים, זהו. זהו, תכינו נרות, תכינו חמצן, בלונים, תכינו כל מה שאתם יכולים. למה? אלוקים לא יוכל לעזור לכם, תעזרו לעצמכם. חס ושלום. עומד משה רבנו בפרשה, שהוא רואה את עם ישראל מפחדים באמת, מה אומר להם? התייצבו וראו את ישועת השם. למה אומר להם ישועת השם? שיגיד להם, חבר'ה, אנחנו גמורים. אין סיכוי. קדימה ים, אחורה יש מצרים, הם צועקים את בעל יהוד. ואנחנו גם ככה עם של עבדים, המצב קשה. אין לאן לברוח. כי מעולם זה לא הייתה דרכה של תורה, מעולם לא הייתה דרכה של תורה. עכשיו אם אני טועה, הכל יהיה בטוח והכל יהיה פתוח והכל יהיה בסדר. כי יש מי ששומר עלינו. רק מה, אנחנו שומעים בשורות, שתדע שכל יום חלילה יכלה להיות בשורה כזאת. אבל הקדוש ברוך הוא שומר. הוא שומר על החיילים בדרום, והוא שומר על החיילים בצפון, והוא שומר על התושבים, והוא שומר עלינו, על כולנו, ואנחנו מה צריכים לעשות? להתחזק. הגאון רב חיים שמואלביץ, הוא היה ראש ישיבת מיר. הוא היה מספר סיפור, ותמיד היה בוכה בסיפור הזה. שהשם ייתן לנו לב לבכות מסיפורים כאלו. איך שהוא מתחיל לבכות, ידעו, זה הסיפור המפורסם. אבל זה תמיד טוב לחזק עוד תלמיד שאולי לא שמע. אז הוא אמר שהוא שמע מיהודי ששרד בגוף את מחנות ההשמדה. היה במחנה כפייה, בעבד קשה, ושם הם רצו להפוך את כל היהודים לבעלי חיים, חוץ מהכבוד. אז שהוא בא לרב, והרב שאל אותו, איך שרדת? אמר לו, תראה, הם לקחו את ההורים, הם לקחו את האישה, הם לקחו את הילדים, את כולם הם הרגו. הם לקחו לנו את הכבוד, לקחו לנו את העבודה. הוא אומר, אבל דבר אחד הם לא הצליחו לקחת לי. אמר לו, מה? אמר לו, את הלבנה. אמר לו, מה? את הלבנה הם לא הצליחו לקחת, הם פשוט לא הצליחו להסתיר את הלבנה כמה שהם ניסו. אז רב חיים לא הבין, אבל אני לא מבין מה אתה מדבר. אמר לו, היינו גומרים יום עבודה, אנחנו גומרים. מרימים עיניים להשב שיעזור לנו, רואים את הלבנה. שווית, מולי הייתה צורה אחרת. ופתאום היא נעלמה. ליומיים אחרי רואים אותה עוד הפעם, היא הופיעה. קטנה. אז הייתי מברך ברכת הלבנה ואומר שגם הם עתידים להתחדש כמותה. ראית את הלבנה? נסתרה, לא רואים אותה. אולי אין סיכוי? אופ, נולדה מחדש. ככה עם ישראל? יש גזרות. יש צרות, יש מדות, ואסור להתעלם גם עכשיו מהאחים והאחיות שלנו שנמצאים בשבי. אלה שנמצאים במקומות שהדעת לא יכולה לתאר, 40-50 מטר מתחת לפני האדמה בתוך מנהרות. קיים. ואנחנו צריכים להתפלל עליהם שיחזיקו חזק חזק באלוקים, יחזיקו באמונה כדי שיצאו משם. כי מה שמוציא את האדם זה התקווה שיש לו לראות חופש, אור, חירות בחזרה. כך כתוב בקדמונים שתקווה מלשון קו. אתה מושך קו למקום הישועה שאתה מצפה משם אליך. והתקווה הזו גוררת אותך לשם. אבל אם כל הזמן אתה שומע תחזיות קודרות, ואתה רואה את ידידנו עוז נכנס, פניו נפולות. הוא אומר, אנחנו צריכים עידוד. על מה אתה צריך עידוד? אתה יכול לעודד מאה כמוני רק מסיפורים אישיים שיש לך, ראית את יד השם ברגעים הכי שחורים שקיימים בעולם. היה או לא היה? היה. אז ברגעים האלו אתה צריך לחזק את כולם. ולומר להם, אנחנו כואבים את הכאב, אנחנו משתתפים בצער, אנחנו נשתתף בהלוויות, אנחנו ננחם את האבלים, כי זה צרה של כולם. אבל לאבד את האמונה, לאבד את אלוקים, אין אלוקים בעולם. נכנס יהודי בעל עגלה שכבר התבגר, הגיע לרבנו לוי יצחק ברדיצ'וב סנגורם של ישראל, אמר לו, רבנו, לאחוז במושכות ידעתי 20-30-40 שנה, אני כבר מבוגר, זהו, לא יכול יותר, ראיתי שאני כבר לא יכול לצאת לנסיעות, אז מכרתי את העגלה והסוס, התפרנסתי עם מה שנשאר, עכשיו כבר אין כסף. אז מה עושים? מה בורא עולם יעשה? זהו, אני גמור, עד סוף ימי אני אפשוט יד. אמר לו, אם אתה יהודי מאבד את הביטחון באלוקים? אמר לו, מה פרשת שבוע? אמר לו, בשלח, מה תגידי, פרשת המן? אמר לו, מה פתאום? פתח את החומש רבי לוי יצחק, אומר לו, כתוב, ויסר את דופן מרכבותיו, וינהגהו בכבדות. אם הגעת למצב שבורא עולם מסיר לך את המרכבות, אתה כבר לא יכול יותר לנהוג בסוס ועגלה, ואתה צריך למכור, וינהגהו בכבדות, מכאן ואילך יהיה בכבוד, פרנסה בכבוד, בורא עולם ישלח לך. ברך אותו, כבדות לא כובד, מי אמר? כבדות כבוד, מה הבעיה? ברך אותו ונתפרנס עד סוף ימיו. כך היה כלל ישראל תמיד. יש צרה, באים לרב, מה הרב עושה? מעודד, מפיח תקווה, מפיח חיים. לא שובר ומרסק. זה יש באולפנים, יודעים לעשות טוב. אי אפשר לנצח, אנחנו לא נוכל לנצח, אנחנו גמורים, הם קוראים אותנו. זה שמה, מי שאין לו תורה, באמת אין לו במה להאחז. אבל מי שיש לו תורה ויש לו אלוקים, הוא יודע. הוא יודע. יום חמישי הקרוב, ט"ו בשבט. אז כל מי שנוהג לעשות סדר, בליל חמישי בעזרת השם, מה שנקרא רביעי בלילה בלשון שלנו, יושבים סביב שולחן, מביאים פירות, ההבאה של הפירות לא נועדה אלא לדבר אחד. לזכור כי האדם עץ השדה. וזה שזה ראש השנה לאילן, הכוונה שבראש השנה זה זמן שאין לבנה, כמו שהגמרא פרק שני בתחילתו במסכת ביצה, כך אומרת. איזו חודש שהלבנה אינה נראית, רש"י פירש. נכון שתוספות הקשו עליו כמה קושיות. אבל שהחודש מתכסה, הגמרא אמרה, רש"י כתב שהלבנה אינה נראית. למה זה נקרא חודש? כי זה ההתחדשות באמת. ואתה מסתכל על עצים שעד לא מזמן היו ערומים לגמרי, לא פירות, לא פרחים, לא עלים. פתאום איזה פירות על השולחן, מאיפה באו? בורא עולם חידש אותם. התחדשות. אתה חושב שאתה ערום מתורה ומצוות? אתה חושב שאין לך סיכוי? בט"ו בשבט ואומר לכולם יש סיכוי. כולם יכולים וכולם יהיו בגאולה. משנה איתי, הוא מחל יובד הזמנים, כן, אתמול שמש והיום גשם, ברוך השם, והשערה לפנינו. תהיה רגוע. אם אתה חושב רק זה הגשמים, ואתה צריך עוד קצת ממטרים, אל תדאג, יבוא עוד הרבה מטר. למה זה חשוב לדעת את זה? כי הגמרא אומרת, גדול יום הגשמים, יותר מיום תחיית הבתים. תחיית הבתים לצדיקים, יום הגשמים לצדיקים ולרשעים, שיש... יש הרבה משקעים, אז יש יבול חזק. אבל הגמרא אומרת יותר מזה, גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו. אתה רוצה לסגור עסקה ביום הגשמים, לעשות את זה, הפרוטה מתברכת. אז הנה היום זה יום שהוא יום גדול, ואם מחר השערה היא יותר גדולה, אז גם מחר בעזרת השם יום גדול. למה לא להסתכל בעין טובה על כל דבר שבורא העולם מביא?
יום של מחילת עוונות.
נו, זה טוב או לא טוב?
מצוין.
הוא כבר מחייך, אני שמח שבאת.
מה זה יום
שאתה מתיר? לא צריך, תראה, יש הבדל בין להירגע לבין להסתכל בעין טובה. משה רבנו מחנך את עם ישראל לפני שמקבלים תורה, עין טובה של ציפייה לטוב. יהודי חייב להיות בשמחה, כי אני אומר לכם שההבדל בין יהודי שמח ליהודי לא שמח זה כמו חי ומת, להבדיל. באנו לעולם הזה לשליחות, אנחנו אמורים לעשות שליחות. שליח עצוב, שליח בדיכאון, שליח שנמצא במצב של ייאוש, לא יכול לעמוד בשליחות שלו. עבדו את השם בשמחה, זה חלק מהציווי, אבל בכל דרכיך דעהו. בכל מצב אתה צריך לראות את בורא עולם, אם זה לא בשמחה אתה לא רואה את בורא עולם. כי עוז וחדווה במקומו. מה אמר? אתרוג הוא אומר. אל תבואני רגל גאווה ויד. זה ראשי תיבות. הכל שלמה. ברוך השם. אבל ככה צריך. אתם בתוך הבית, אתם הרבנים של הבית. זה לא משנה מה הרמה הרוחנית או מה הרמה התורנית. לבוא לבית, ואיך שהוא מגיע, אשתו מחכה, והרי החדשות, בעלה תראה וספר לה. תמיד הפנים קודרות, ותמיד זה בשורות איוב. לא שמעת מה? היום אמרו שלא מת חייל, מה שמעת היום? לא, אמרו עכשיו שהאיראנים הולכים לחסל אותנו. מה אתה אומר? וואי וואי, מסכנה, כל השערות שלה הלבינו רק מהידיעות של בעלה. ויש אחד מגיע לבית, יש אומרת לו, מה היום? היום בשעה טובה ומוצלחת, נחנך כולל חדש, עוד תורה בישראל, מרבה תורה, מרבה חיים, יהיה להצלחת העם. שמעת, אמרו שנהרגו. אמר, מה שהיה, היה מי דהבה, אהבה. קדוש ברוך הוא יודע איך לעשות מה שצריך. תתלבשי, נלך לנחם. נעשה. אם כבר, שמעת בשורה לא כדי להתייאש, אלא כנראה רוצים לזכות אותך באיזה מצווה. תקבלי על עצמך קבלה טובה, גם אני אקבל קבלה טובה. זה חיים אחרים, אבא שכל הזמן מייאש את הבית, וכל הזמן מדכא אותו, מאשר אבא שמפיח חיים בכל דבר. ממילא הבן מגיע לבית, הפרצוף שלו קצת עצוב, מה קרה? נכשלתי בטסט. טוב, נכשלת בטסט, ומה זה אומר? שצריך גם להיכשל עכשיו? בשמחה שלנו? קווה אל השם, אומרת הגמרא, לא נושעתי. חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. איפה כתוב שמותר להיות בדיכאון? איפה כתוב שמותר לאדם ככה להיות בייאוש? שום מקום. אלא תלמד אותו שבאותו מקום של שבר שאתה נמצא, תסתכל על הטוב, האור יגיע. בורא עולם עשה שכל יום יש זריחה מחדש, כדי שנזכור. זה חובה קדושה להסתכל בעין טובה, לא רק קודם קריאת ים סוף, גם אחרי זה בורא עולם עוד פעם מעמת אותם, אין מים. אז מה נעשה, נמות? אם בורא עולם רוצה שנמות, אז כבר עושה את זה במצרים, או על ים סוף. אז מה שאתם אומרים למשה רבנו זה, כי יש עדיין כאלו שלא מצליחים לראות את הטוב. אל תדאגו, יגיע תכף עוד ניסיון. וכל ניסיון זה כדי להכשיר את כלל ישראל לראות בעין טובה. וזה מצרך נדיר, אבל בדור שלנו ובימים האלו, זה מצרך של חיים. אתה פוגש אנשים, יש כאלה, אתה יודע, אין מה לעשות, תכף נברך דיין האמת. מה נעשה? כל פעם שפוגשים אותו, חייב שהוא יגיד לך משהו רע. ותמיד יש לו איזה רב להישען עליו. אז לפני שהוא מתחיל, הוא אומר לעצמו, אל תגיד לי רב, לא רוצה לשמוע מי אמר. מה זה משנה? מה נפקא מינה למי הרב שאמר? תגיד ישר מה בשורת איוב. מה עכשיו הוא אמר? לא עכשיו הוא אמר, גם כן סוללות ניידות. וגם פנסים, ואם יש לך תנורי נפט, עדיף תקנה כמה גלונים של נפט, למרות שהריח מסריח, מוטב תיקבר בריח רע כמה חודשים אחרי זה. כל מיני ומים מינרליים. לפני כמה חודשים אמרו לקנות? 3 חודשים. יש לי שכן, מסכן, חדר שלם מילה, ומים מינרליים. שבוע הוא חיכה שיתחיל המלחמה, שבועיים שלו, אחרי חודש הוא בטריך חלק לשכנים מים, קחו קחו. די. יש לנו אב זקן, יש לנו אבא למעלה בשמיים, הוא אוהב אותנו. וכל פורענות שהוא מביא לעולם בשביל ישראל, וברגע אחד הוא גואל אותנו. מישהו אמר לי, הרב, זה עניין של שבועיים שלושה. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, מלחמה. אמרתי לו, למה לחכות שבועיים? היום צריך לבוא משיח. אם אני לא מאמין שהיום יבוא משיח, אני כופר. אם אני לא מאמין שבעוד שבועיים יקרה מה שאתה אומר, אני מיושב בדעתי. כי אתה חי הזיות. מה אומר? רבי שמעון, לא שמעתי מה אמר. אמרו שזה הוויסקי, לא? הברנדי, ערק. אז לי אמרו וויסקי. איילות לא רע. אז אמרו לי, לי אמרו וויסקי, בזמנו הייתי... אמרו לי וויסקי, לא, הייתי דווקא בלווה יעקב בכולל. אז הייתי אברך בלי בית. אמרו לי, תקנה וויסקי, בדיוק כמו היום. ובעזרת השם תפתח שתקנה בית. טוב. חסדי שמיים, קניתי, תהיה רגוע, לפני כמה שנים, הכל בסדר, אבל אני לא יודע איפה הוויסקי היום. איפה הוויסקי? צריך לשאול את רחמים. איפה הוא עבר בין הדירות? אני לא יודע איפה הוא. אה? לא יודע. יכול להיות בברית. לא יודע. אבל זה כל משפחת אבוחצירא. ואגב, הם דוגמה טובה. תמיד תפילה, תמיד אמונה, ותמיד מפיחים רוח טובה באנשים. אהבת ישראל זה לגרום לבן אדם השני שפגשת אמונה בזה שהקדוש ברוך הוא עושה טוב. אז אנחנו עם שני רגליים על הקרקע, חובה להתפלל, חובה להשתתף בצער, חובה לעזור בכל מה שאפשר לאחים שלנו שנמצאים מחוץ לבתים, להתפלל על השבועים, להרבות בתהילים, להרבות בלימוד, מי שיכול להתענות, להתענות. עד כאן מה שאני חייב לעשות. לעשות את זה עם דיכאון, חס ושלום. להתייאש, חס ושלום. זה איסור. התייצבות, עמדו איתנים, וראו את ישועת השם. סיפר יהודי שנכנס לרבי האחרון מחב"ד, רב מנחם מנדל שני אורסון. הוא נכנס, הגב שלו כפוף, ידיים על השולחן, אומר לו, רבי יושיע, אמר לו, אני לא יכול לדבר איתך. אמר, מה עשיתי? אני לא יכול לדבול, אני אין לי כוח לזוז. אמר, לא בגלל דבילה. לא מדבר עם יהודי שפוף, אין יהודי שפוף. תזדקף בקשה. למה אתה שפוף? יש לך אלוקים. כל כוח שתרצה לדבר איתי עליו עכשיו, בין אם זה יהיה בריאות, בין אם זה יהיה פרנסה, זיווג לילדים, חולי, מה שתרצה. כל הכוחות בעולם נמצאים בידיים שלו, הכל שלו. הוא איתך. אתה שפוף? קודם כל תזדקף. אמר לו, רבי, כבר לא שמתי לב, אני כבר חודש מאז הצעירה הזו שפוף. ברוך הבא, כבוד הרב. לאחר מכן אמר לו, עכשיו תחייך, אבל תחייך, שתה משהו, תספר מה שאתה רוצה. זה גישה אחרת. אם אתה מחנך ילד ואתה בעצמך רואה ייאוש ודיכאון ושבר, איך הילד הזה ידע להתמודד עם צרות במהלך החיים? אבל אם אתה מראה לו שלכל תקופה קשה ככל שתהיה שהייתה ביהדות, והיו תקופות שחורות משחור, תקופות נוראיות, היה גזרות תח ותת שמי האמין שנצא מהם? היה את הגזרה הנוראה של המן, וכן הלאה, השואה שלא מזמן הייתה, ואנשים עוד חיים עד 120 שיכולים לספר פנים על פנים את הזוועות שעברו. הזוועות עברו ועם ישראל חי וקיים, שומר תורה ומצוות, לא השתנה תג, לא מנהג, לא אות. אנחנו על ארץ הקודש, יש ריבוי תורה בחסדי שמיים, יש מצוות בלי סוף. בימינו גם יש אחדות מופלאה בעם, למרות שמשדרים אחרת בכלי התקשורת, אל תאמינו. כל היופי הזה לנגד עינינו, אחרי כל מה שהיה. אז גם הגזרה הזו שיש עכשיו, בקרוב ברור עולם, כמו שבפורים הוא הופך את זה לחג, גם את זה הוא יהפוך לגאולה. ברגע, ישועת השם, כרף עין. לבטוח בו, להאמין בו, זה מעליב שאומרים להשם, תשמע, באמת אתה יכולת נגד היטלר, שם רשעים מרכב, אבל החמאס, אתה מסוגל נגד החמאס? לא, בינינו אתה יכול, מה? זה מעליב. לא, אבל גם הג נגדנו. איזה שטויות. כל השבע מיליארד גויים בעולם, אין גויים כמר, מדלי, כמו טיפה מדלי מלא מים. וכשחק מוזניים נחשב, ומה שנשאר קצת על המוזניים, אבק, זה כל הגויים ביחד לפני הקדוש ברוך הוא. עניים כדק איתו על כל האיים בעולם, כלום. אותנו הוא רוצה, אהבתי אתכם, אמר השם. ואוהב את יעקב, בלשון הווה, אל תגיד עבר, ואוהב את יעקב, את עשיו שנאתי. אז מה אתה רוצה בורא עולם? כלום, תהיו אוהבים זה את זה, מכבדים זה את זה. העסק שלי מול הגויים, אל תדאגו. הוא ברגע מחסל את כולם. וכך יהיה בקרוב. בקרוב תהיה ישועה גדולה, יראו עינינו וישמח ליבנו בגאולת עם ישראל, בניין בית המקדש וקיבוץ גלויות ותחיית המתים במהרה בימינו.